שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת של מורים דרך, ממשיכים לעסוק בכל הנושא שנוגע ללימוד קריאה, ולצורך זה יש לנו את לימור סופר פטנה, פסיכולוגית חינוכית יישומית, ואת רונית פלד, שהיא מפתחת תוכניות לימוד לגיל הרך, מעבירה מנחת השתלמויות לאנשי מקצוע, להורים, לילדים, ויש את מקצוע עם ניסיון רב בתחום, של הרבה מאוד זמן, והרב דוקטור מיכאל אייטמן, שגם הוא יש מקצוע עם למעט שנות ניסיון בתחומו. אז תתחילו.
אוקיי.
כן.
בהמשך לפעילויות שבעצם צריכות להכין את הילד לקריאה, הדגשת את הנושא של הצורך של הפעילות לייצר גם איזשהו יכולת התייחסות של הילד אחד לשני. כשבעצם זה לא הנטייה הטבעית של ילדים, ילדים בגיל הזה, גילאי 3-5, די פועלים לבד, משחקים לבד ומתקשרים לאחרים אבל לזמן קצר ומשחקים אחד עם השני וחוזרים לעצמם. אז יצרנו איזו פעילות בהשראתה של רונית עם בדים, כי זה עוזר להם ככה להתעסק במשהו. ואולי נראה אותה ואחר כך אפשר יהיה לשאול שאלות על מה הצלחנו להשיג בזה.
בבקשה.
מצב רוח טוב הוא לא רק שמחה, יש בו חשק לאהוב, להתחבר אל חברך. מצב רוח טוב הוא לא רק שמחה, יש בו חשק לאהוב, להתחבר אל חברך. מה מצב רוח טוב?
כל הכבוד, ועכשיו אני מניחה במרכז את המילה ביחד, ואתם יוצרים עיגול עם המטפחות מסביבה. כולם ביחד. עשיתם לב? לב של אהבה? לב של ביחד? תביאו כיף.
זה היה נורא נחמד שהפעילות כוללת את זה ששני ילדים אוחזים כל אחד את הקצה של הבד. אז הם לא יכולים לזוז בחדר בלי שהם שמים לב מה קורה עם השני. למעשה הם חייבים להתחיל לשים לב אחד לשני, שאם אחד מרים אז היד שלך מתרוממת, ואם אחד מוריד או אם מסובבים, זה כבר מחייב אותך להקשיב אחד לשני. אז כל דבר שאתה קושר בין שני ילדים באמצעות חפץ, בעצם יצרת בצורה מלאכותית איזה התאמה, תלות, שזה מוציא מהם כל מיני דברים, הם מושכים, הם לוקחים, זה מאוד יפה. והדבר השני זה שזה היה נורא נחמד שביקשו מהם לעשות משהו ביחד, אז ישר הם אומרים אני. זאת אומרת, הם רוצים לעשות בעצמם, ואז הם המציאו לבד, כי לא, היה להם יותר מדי מטפחות בשביל עיגול. אז הם יצרו בעצם משהו אחר, והשאלה אם זה בעיניך באמת איזה סוג של פעילות שמשלבת מילים ו...
יש כאן בעיה מאוד גדולה שהאדם האגואיסטי, הקטן במיוחד, שאצלו הכל זה פתוח, והוא צריך לראות מי בקצה השני של החוט. או מורים או מורית, או מסובב אותה לכיוון אחד או לשני. ואני אז לא יכול לעשות פעולה מה שבא לי, אלא אני קודם צריך להסתכל עליו, או קודם לסכם עמו, ואז לעשות פעולה משותפת, או שאני הולך אחריו. אבל לא שאני עושה את זה בניתוק ממנו. כמה שאנחנו כאלו אלמנטים נחבר להפעלה, בזה אנחנו בעצם נותנים לאדם כלים לראות שתמיד שאני עושה משהו, מישהו נמצא בקצה החוט מצד השני. ואין לי ברירה, אני חייב לקבל אותו בחשבון. ואני צריך להירגע עם זה. זה תמיד כך. ואנחנו נמצאים בעולם כזה. וטוב שזה כך. אני בזה דווקא מרוויח. זה שומר עליי שאני לא איתה. אם אני לוקח בחשבון תנועות שלי עם תנועות האחרים, ואנחנו עושים תנועה כללית, אנחנו אף פעם לא טועים. זה מה שהם צריכים בסופו של דבר לראות מהפעלה. יוצא משהו נעים, יוצא משהו טוב, יוצא משהו בשמחה משותפת, ואז כולם מרגישים בזה נוח.
יצא להם פה משהו שהם לא התכוונו, נכון?
אני חושבת ששמחת הגילוי שם היה הדבר הכי מוחשי.
שאנחנו עשינו.
הם עשו את זה לבד.
שהם יצרו שמחת הגילוי שלהם. הם קיבלו משימה אחת והם הגיעו למקום אחר. זה עצם זה שאנחנו מאפשרים גם לילד להגיע לאן שמתאים לו והוא רוצה את זה באותו רגע. ומה שאני הכי ככה התרגשתי זה שכשהם גילו פתאום שנוסר משהו בעשייה משותפת, אז כל אחד אמר לב, לב, אחר כך אמר כאילו הצלחנו ביחד ליצור משהו.
כל אחד לבד לא חשב עליו.
שכל אחד לפני כן, וזה מה שקורה לנו גם דרך אגב בצוות, שפתאום כל אחת מביאה משהו, ועם כל זה שאני חושבת שאני יודעת, וכל אחת מן חושבת שהיא יודעת, נוצר משהו חדש לחלוטין. כן. וזה אותו משהו חדש שאני שואלת אם זו הכוונה, כשאנחנו עכשיו כותבים תוכנית קריאה, וכבר כתבו הרבה תוכניות קריאה אחרות, האם לשם אנחנו צריכים לכוון לאותו מקום שיגלו, כל אחד מהילדים יגלה את שמחת החיבור הזו, את הביחד הזה שיוצר הרבה, עוצמה הרבה יותר גדולה של שמחה מאשר כשאני מגלה לבד.
זה לא רק זה, אנחנו צריכים כאילו להביא להם כאלו מצבים שהם ירגישו שתמיד יש מישהו חוץ מהם שנמצא באותה הפעולה, שהם תלויים בו, שהם צריכים באיזושהי צורה מיד לפני שמגיעים למשהו להתחשב, לדבר, לסכם בחיבור משותף עם האחרים מה יהיה, מה נעשה. ילדים אחרי גיל 3 הם בכל זאת כבר נכנסים כאן, אנחנו לא מבינים בכלל מה אנחנו עושים. עד גיל 9, מה שאנחנו 9-10 מקסימום, מה שאנחנו במה שאנחנו ממלאים את הילד, זה יהיה בן אדם הגדול. הוא לא ישתנה, הוא רק יפתח מה שיש לו, אותם הגישות, התנועות, הפילוסופיות, הגישה לחיים, הדברים שנעימים לו, ביטת הכרה שאליהם הוא נמשך ומאלו הוא לא אוהב, וכן זה הכל עד גיל בערך 9-10, לא יותר. ובגיל אחרי מ-3 עד 5-6, כאן אנחנו בעצם מחייבים אותו להיות אדם חברתי או להיות אדם אינדיבידואליסט. זה הכל תלוי איך אנחנו עכשיו מסדרים לו את ההפעלות. אחר כך הוא ימשיך עם זה, אחר כך כבר אין מה לעשות. אחרי גיל 6 הוא כבר הוא כבר בכל גיל יש לנו משהו שאנחנו יכולים להשתית בו, להגדיר בו, ונגיד מגיל 3-6, ואחר כך מגיל 6-9 הוא כבר הולך ומחזק את זה בכל מיני הצורות שהוא הלאה מתפתח. לכן זה הגיל, גיל ההוא, לפני גיל 3 אין עם מי לדבר, זה עדיין הוא לא מבין שיש עוד מישהו. אבל מגיל 3 והלאה זה הזמן שכאן אנחנו נותנים לו כל היסוד החברתי, שכאן יהיה או שיהיה אדם אינדיבידואליסט, אגואיסט כרגיל, או שאנחנו נותנים לו הבנה שהחברה זה הסביבה שלך.
אני תמיד קורא לזה, מול אנשי מקצוע, אני קורא לזה לצרוב על ההארד דיסק שלו, נכון, לחיים.
כן.
ומה שעכשיו אני יותר ויותר מתחברת אליו, זה כמו שאתה אומר, לצאת מהאינדיבידואל, מהעצמי, ולראות, לצרוב רגעים כאלה מיוחדים, כמו שראינו עכשיו, זו הייתה דוגמה מאוד יפה, שהם ראו רווח, רואים איזשהו רווח מאוד גדול בזה שהם ביחד השתתפו ויצרו ביחד.
כן.
שאלה יהיו הצריבות שלהם בהרדיסק שלהם לחיים.
נכון.
אז יחסוך להם הרבה עבודה פנימית וחיתותים לשווא.
הייתי אומר שאחר כך זה כבר, אנחנו לא נוכל לעשות כלום עם האדם. הוא כן, מאין ברירה, השתתף עם הסביבה, עם החברה, עם האחרים.
בייסורים.
אבל זה יהיה בלחץ, נכון. זה יהיה בלחץ, זה לא שהוא בנוי כבר כך. ולכן מאוד חשוב עכשיו, אם אנחנו כמה שיותר ניתן להם התרשמויות ש... קודם כל, גם מצד החיוב וגם מצד שלילה, גם מתוך שמחה, גם מתוך ההתנגדות. אין לי ברירה, עומדים לפני אחרים, אני חייב להתחשב בהם. גם כן. לא רק מזה שמצליחים יחד וזה טוב, גם מצד האחר, שאני נמצא בהגבלות. יש עוד אנשים.
זאת אומרת, גם אם לא נוח להם, גם אם הם נכנסים, נאבקים על המרחב, זה בסדר, זה חלק
זה
מהעולם.
זה חייב להיות אצלו רשום בפנים, שאני נמצא בסביבה במשהו לא בחלל
שיש עודק
ממני שבא לי כן. כי כל מה שקורה אחר כך בא לי אני עושה הוא לא מרגיש שיש עוד אנשים הוא לא מרגיש שיש חוקים שיש מדינה, שיש עולם, שיש טבע שיש משהו אלה אני
עד שזה נהרס או עד שזה מתקלקל
וכמה שיותר יש לו קשרים והתרשמויות מהסביבה במקום התרשמות רק מעצמי זה בעצם נותן לו אחר כך יכולת להיות חלק מהסביבה.
אז בתוך הסביבה הזאת הוא גם צריך ללמוד לקרוא. אני רוצה שנגיע רגע לקריאה, כי צילמנו עוד פעילות עם הבדים, שהפעם ניסינו ככה מרעיונות של רונית ועוד אנשי צוות, ניסינו לייצר את הנושא של ציור עם בדים. איך אפשר לעשות איזה ציור משותף? לא כל אחד הולך לדף של עצמו, אלא משהו של...
וגם איזה מכלול, ולפרט, נגיד, לאיזשהו מושג אחד, שמתפרט לכל מיני מושגים יותר קטנים,
כן.
ולהבין שיש מושג, ובתוכו יש הרבה מאוד מושגים שהוא כולל וכולי, נכון?
כן, ולקחנו את הנושא של, של עונות השנה, הם מאוד עסוקים בנושא של המעבר מהחורף, לאביב, לפרחים, הם גם מטיילים בחוץ, הם חוזרים פנימה.
יש לנו תוכניות לימודים שמלמדות עונות השנה תוך כדי בגילאים.
חייבים, הם מתייחסים לזה כחלק מהסביבה, היא מסביבו, והיא מייצרת הרגשות וצבעים וריחות וכו', ואז ניסינו לקחת את זה לכיוון הזה של הבדים ושל מצד אחד ריקוד, אבל מצד שני מסר. אולי נראה ואז אפשר לדבר.
בבקשה. רוצים לצייר ציור של אביב?
כן!
כן? אנחנו נשתמש במטפחות כאילו הם היו צבעים ונצבע ביחד איתם. בסדר? מי מוכן להביא מטפחת בצבע השמיים ולצייר לנו?
כשאני לבד אני עצוב, כשאני לבד אני חמוץ, כשאני יחדיו עם אחרים, אני מתחיל לעשות חיים. אין, אין, אין כמו ביחד, זה מביא לנחת, טובים השניים מהאחד, עדיף ביחד עם כולם.
איזה יופי! איזה ציור של...
אביב!
אביב, נכון. ובואו נוסיף לציור הזה, הנה נשים כאן את המילה אביב, ונוסיף לו עוד כמה מילים. המילה אדמה. מי מוכן להוסיף? בבקשה. כל הכבוד, הנה האדמה, על האדמה. ומי מוכן להוסיף את המילה, רגע, שמיים. רחלי, את מוכנה? איפה תשימי? כל הכבוד, זה מקסים. ומי מוכן לשים את המילה עץ? מוכנה, שרה? עץ. יופי! ומי מוכן להניח במקום הנכון את המילה פרח? ביחד. שניכם ביחד. נכון? וואו, תראו איזה ציור
שמש.
אביב משגע. שמש. נכון, שכחנו לשים את המילה שמש. אז יש לנו אביב שלם. נהדר ילדים, כל הכבוד, תראו איזה סיום עשינו.
למעשה, יש פה איזה ניסיון להסביר את היצירה שכולם עושים ביחד גם לאנשים אחרים. כי אם אתה רואה אחר כך את המתפחות, אתה לא חייב להבין שזה אביב. אבל המילה מתחילה להכניס איזה מסר שכולנו שותפים לו. והשאלה אם זה נראה לך ככה פעילות כזאת שהיא קושרת גם ריקוד וגם צלילים וגם מילים.
זה, 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 זה האדם, זאת אומרת, כל הביטויים שלנו, כל היכולת להתקשר זה לזה ולהביע את עצמו, ודאי. מאוד יפה.
כן. עכשיו, אם בעצם אנחנו רוצים ללמד עוד ועוד מילים, ותיארת שכדאי להתחיל מהמילה השלמה ומה המשמעות שלה.
טוב, הם לא יודעים את המילים, הם לא...
עוד לא, אבל אחרי 5 פעמים או 12 פעמים, יש מחקרים שמדברים על 12 פעמים ילד רואה תבנית, ואז הוא מזהה אותה. כן, גם בלי הציור.
כן, וזה לא שייך לגיל. זה מעניין, עם המילים כאלו של הצורות אפשר להתחיל מגיל ממש הקטן ביותר.
ואז הוא כן ידע את המילים. השאלה, איך מהבחינה הזאת אפשר להמשיך עם לייצר עוד מילים, או מתי הוא בסוף יקרא ואיך הוא יקרא? אנחנו עדיין רוצים ללמד אותו לקרוא.
הוא יקרא לפי המילה, הוא לא צריך לקרוא לפי האותיות.
ואז אנחנו צריכים לייצר לו משפט בעצם?
מהמילים אחר כך יהיו משפטים. אני רואה, שוב נכד, אני לא יודע, אבל אני רואה שהוא מזהה מילים שלמות.
הוא מזהה?
כן. הוא בן שנתיים, עכשיו שנתיים וחצי נגיד, כן? והוא מזהה מילים שלמות.
אם יש מילה שהוא לא מכיר, איך הוא יזהה אותה?
הוא לא מזהה, הוא לא יודע, אבל הוא יודע בדיוק שזאת מילה, זה הדברים שמעניינים אותו. כן? אותו זבל. זה הדבר הקודש.
כי זה עושה רעש וזה זז.
כן, כן, זהו מושך, זהו, זהו יודע.
גם בן.
כן, דברים כאלו, זה מאוד חשוב. וזה כמו כל ציור.
אוקיי, ואז השאלה אם צריך ללמד אותם, לפי הגישה הזאת, האם צריך ללמד אותם גם מילות יחס? או מילים שקושרות אל ב...
זה אני לא יודע. אני רואה שהמילים בודדות, אצלו זה ממש, זה כמו נדבק לאוטו. ממש. או למשהו. מזהה את זה ועובד עם זה. אבל לחבר את זה למשפטים זה עדיין צריכים לעבוד איתם.
אבל השלב הבא זה חיבור למשפטים.
כן. אבל אם אתה לוקח כמה מילים ואתה רוצה להראות בהם תנועה ויחס בין המילים האלו, וגם פועל ושם פועל, וכן, אז אתה חייב לסדר אותם.
אפשר להזיז אותם, לשחק עם זה קצת.
לפי המילים, כן, ואז איך אתה בונה משפט?
נגיד, למדנו כמה מילים עכשיו בפעילות עם האביב, אפשר לקחת את המילים האלה ולהתחיל לשחק איתם במשפטים שונים.
האוטו נוסע לגן, אז אתה כבר מסדר את המילים האלו.
אוטו נוסע גן, נגיד, הוא עוזר להם.
אבל אם אתה מראה אוטו נוסע גן זה בעיה, למעשה אתה חייב להכניס את הלמד שמקשרת בין שתי האות.
אבל הוא יודע את זה מהמילה, כי שפת הדיבור כבר יודע.
כן, זה מופלם.
אז לראות את הכיוון, ל, אל, על, זה כבר מלמדים אותו.
זה כמו שקושרים ביחד.
אני לא חושב שזו בעיה. הוא שומע את זה, אז גם מעביר את זה בקלות ל...
אוקיי.
אותי מטריד רק לא ליצור עומס או מצב שרצף של מגוון, כמו שראינו, היה כאן תנועתי, תחושתי, מילולי, ותבנית כתובה. אני חוששת כי לפעמים עומס יכול ליצור בדיוק פעולה הפוכה. זה פה השאלה שלי, כשאני מנסה להיות מאוד מאוד רגישה בבחירה, של כל פעולה או כל הוראת לימוד שאני לא אעמיס ואביא למצב שאני אעשה פעולה הפוכה של נזק אפילו, של דחייה. מספיק שהוא יראה שמשימה גדולה מדי אליו ואז הוא ידחה את זה.
אם את שואלת אותי, חוכמת הקבלה היא אומרת על זה שהעולם הוא עגול, גלובלי, אינטגרלי, קשור. מכל התכונות וכיוונים שלו. ולכן, אם אדם משתמש רק בביטוי אחד, או בערוץ אחד של להתקשר לשני, זה הוא מוגבל. הוא מוגבל. ולכן, אם הוא יודע לעשות את זה בצבעים, ובריקוד, ובמימיקה, ובמילים, ובשירה, ובעוד כל מיני תנועות אחרות, זה נותן לו יכולת לאקספרסיה, לביטוי השלם. ומה שלא יודע, במשהו, באיזשהו...
במילה הוא יבטא בצורה
כן,
אחרת.
כן, הוא יבטא בצורה אחרת, ואנחנו גם כן כך, תראי איך אני בשפת הגוף, ובמילים, ובאינטונציה שלי, ברמת הקול, ובהכל אני מבטא מה שאני רוצה למסור. מה שיש לי בפנים למסור, אין לזה לא מילים, ולא צלילים, ולא תנועות, אלא יש איזשהו רגש. הרגש הזה מתבטא על ידי הרבה מאוד ערוצים. תנו לי ילד... את כל הכלים האלו ביד. כך אני חושב. לכן גם ציור וגם מוזיקה וגם המטפחות האלה וגם המילים, זה יפה.
קוביות.
כן?
כן, זאת צורת העבודה שלי דרך אגב, ולפרוץ את הסכמות המוכרות, כאילו, אני תמיד אומרת, לצאת משמינית הגיליון, לפרוץ החוצה, וזה נשמע שמה שאתה אומר בדיוק, מה שאני מאמינה הרבה שנים בעבודה שלי. זה יוצר אדם יצירתי שלוקח בעצם אחריות על החיים שלו ויוצר בעצמו לאחרים.
מה שאני רק רציתי לשאול, באמת זה לוקח עד 10 פעמים נגיד שהם מתחילים לזהות מילים, כן?
לא, הם מזהים, אבל אם עובר זמן אז הם שוכחים. אחרי 12 פעמים, זה המספר שככה עולה במחקרים, שאז התבנית קיימת לו.
הוא משיג אותה.
הוא לא יזהה שינויים פנימיים בתוכה עדיין. הוא מזהה אותה גלובלי.
הם לא צריכים את זה. גם אנחנו לא צריכים כל כך.
אבל בעצם הוא כן צריך ללמוד לפרק ולהרכיב תבניות. קריאה זה לא רק תבניות. זה גם פירוק והרכבה.
ו?
אז מתי נעבור לפירוק והרכבה בעצם?
לא הייתי ממהר עם זה.
בזמנו אמרת שאולי כדאי ככה לייצר...
הייתי ממש מלמד אותו להשתמש בזה נכון, ואחר כך לחבר את המשפטים עם התבניות של המילים, ורק אחר כך לרדת לאותיות.
לאותיות?
כן.
רק בסוף.
שמגיע כבר ל... שמגיעים למצב שחייבים לפרק מילה.
אז קודם אולי לפרק אותה לחלקים יותר גדולים.
שאנחנו מצרפים...
המינימום שצריך.
למת נגיד בהתחלה, ואי של הזכר או נקיבה בסוף.
כן.
אז כאלו דברים. זה כבר, כבר משהו.
לפני הפירוק של המילה עצמה.
עכשיו יש הרבה מילים שהן מורכבות. יש הרבה מילים שאנחנו יכולים להוסיף חלקים ומוריד חלקים. להוריד חלקים, זה... אז בסופו של דבר אנחנו בצורה כזאת מגיעים אותם איתם יחד לבניין
ואז יש לו את היכולת לבנות את כל הבניין עם כל מיני שורשים ורק בסוף בסוף הנושא של האותיות של האותיות עצמן או שהוא כבר ידע אותם
הוא ידע אותם אבל לי נראה ש שזה באמת צריך להיות בסוף. אני לא חושב שכמו שאנחנו למדנו אותיות ואחר כך מזה הרכבת המילים, זה בצורה טבעית. אנחנו שבאים לעולם הזה, אנחנו לא תופסים אלמנטים שלא הבודדים. אנחנו תופסים תמונה כללית. וממנה אנחנו מתפעלים, ובכלל בכל מקום שאני בא, יש לי תמונה. ואחר כך אני מתחיל להבדיל בכל מיני דברים, ולגלות כל מיני חלקים וקשרים ביניהם. זאת צורת הגשה הטבעית שלי לכל דבר ודבר שבעולם.
גם מעבר לילד, אתה אומר.
לא, גדול, שאני נופל לאיזה מקום, שם נכנס לאיזה אתר. אז קודם כל, התרשמות הכללית, אחר כך חלקים ועוד ועוד, יחס ביניהם ופרטים. גם אנחנו שהולכים ללמוד איזה מדע או משהו, גם. אז למה אנחנו כאן צריכים להגיע בצורה אחרת?
הלכתי לחפש משחקים. מאוד קשה למצוא משחקים עם מילים שלמות. הכל מפורק לאותיות ול...
ככה אנחנו נראים גם. מפורקים באותו אופן.
מאוד, מדהים.
זה מורש להמציא שיטה שלמה.
ארבע חנויות עברתי, מצאתי שני משחקים שהם נותנים את השלם, מההתחלה, בלי כל הפירוק. מדהים.
נו,
וזה היה, זה נעלם.
זה מפני שאנחנו מתקיימים בעולם הלא גלובלי עדיין. אנחנו צריכים להגיע אליו.
כן.
אבל גישה מצד הטבע, שאנחנו דווקא נראה את הכל, את הכל, ואחר כך הוליסטי. כן? אישה הוליסטית. קודם הכל, ואחר כך פירוק. וזה שאנחנו באים בצורה אחרת, זה מפני שאנחנו אינדיבידואליסטים אגואיסטים, ורוצים כך לראות את העולם. והוא הפוך.
זאת אומרת שאנחנו צריכים לשתול בהם תמונות, שיש בהם את אותו חיבור דרך אותם משחקים, למשל אפילו כמו עם הבדים, שרואים את כל הבדים מחוברים ויוצרים, כמו שאתה אומר, איזושהי התרשמות.
כן.
זה איזשהו חותם של משהו שהוא גלובלי והוא...
אני אגיד לכם עוד יותר. אני הייתי הרבה שנים עובד בתחזוקת המטוסים, בצבא. ומעניין, ושם אני בעצם ראיתי. כל המכשירים הם לא דיגיטליים, שהם...
מחלקים לספרות.
כן, מחלקים לספרות. הם כולם אנלוגיים. הם צריכים לראות סך הכל תמונה לאדם. הטייס שיושב במטוס וצריך ברגע אחד לראות את הכל. זה אצלו חשוב. הוא רואה את המחוגים, הוא לא יכול לקרוא מספרים. מספר אין לנו בפנים. אנחנו בני הרגשה. בהרגשה יש לנו... ציור. או צבעים, או גדלים, או צורות, אבל ציור. זה מה שאנחנו צריכים לראות. המילה עצמה היא צריכה להיות ציורית. זאת התבנית. אני רואה אותה איך שהיא ככה, שם בפנים אותיות, אחד ליד השני, אני תופס את הצורה הכללית. וכך אנחנו גם כן קוראים. אני לא קורא את האותיות. אם יש איזשהו עוד בפנים לא מסודר, תוך הסרה או משהו,
אני משלים.
אני משלים, אבל אני גם כן יכול לראות משהו כאן לא בסדר, אבל מה לא בסדר? כן, זאת אומרת, אנחנו תופסים צורה. ההתעסקות שלנו היא בציורים. התפיסה שלנו זו תפיסה צורתית. ולכן אנחנו זה צריכים לפתח קודם כל בילדים. ואחר כך לעשות מהם ככה אנשים שהכל תופסים לפי אותיות ומספרים, זה דווקא...
אחר כך יותר לדייק. יש משהו בלדייק אחר כך שאי אפשר לוותר עליו בסוף.
כן, נכון.
פה כאילו בהפעלה ראינו שבכל זאת הם מתחילים מבדים בודדים. זאת אומרת, מחברים הרבה בדים בודדים לציור. זה אולי צריך הפוך לעשות. אולי צריך להתחיל מציור גדול ולפרק אותו, או איך?
אבל את רואה שלימור אומרת שאין כמעט כאלה משחקים.
אז צריך ליצור אותם, אבל אני שואל לבחינת גישה, כדי לתת לאיש מתודה.
מגדול לפירוק.
דווקא הפוך. זאת אומרת, לא מבדים נפרדים לתמונה, אלא תמונה גדולה ולפרק אותם.
בסופו של דבר, מאיפה אני יודע שאני יכול לחבר מהדברים הבודדים תמונה? אני קודם רואה את התמונה, ואז שאני מתאר אותה,
פתאום אני רואה
מה יש לפניי, אז אני...
זה כמו פאזל. פאזל, ילד רואה אותו פעם ראשונה, הוא רואה אותו מורכב שלם, ואז מראים לו איך הוא מתפרק, ועכשיו שוב מההתחלה תתחיל. תחזיר את זה למצב הראשוני שלו.
אז אולי זה לא שזה רק מהגדול אל החלקים, אלא כל הזמן לנוע מהחלקים אל השלם, נכון? מהחלקים אל השלם ומהשלם אל החלקים. כל הזמן שתהיה את התנועה הזאת, ולא רק חלקים.
טוב, אנחנו... זמננו טס במהירות. אני רוצה להודות ללימור, רוצה להודות לרונית, ורוצה להודות לרב דוקטור מיכאל לייטמן. אני לא אסכם, כי הייתה איזושהי התרשמות כזאת לדעתי טובה מאוד שיצאנו איתה, דווקא חשוב לשמור אותה. אז תודה לכם צופים יקרים, תודה לכם, להתראות.